טוב, חברים, שבוע טוב. אוהד, זה עובד? טוב, אז היום אנחנו מגיעים למהות של העניין, ההסתכלות, המבט של הרב קוק על טעמי המצוות עצמם. אני אזכיר, ממש במשפט אחד, דיברנו בשיעור הקודם, אמר הרב קוק שבעצם מה שהוא רוצה, זה לא זה, מה שהוא רוצה לחבר זה בין בניגוד למה שהיה בעבר, שהיו כאלה שכל אחד תפס בעצם איזה כיוון מסוים בנושא של טעמי המצוות, והרב קוק רוצה לנסות לחבר את הדברים ביחד. נקודה מאוד מרכזית שפה הוא ייתן דגש מאוד מאוד גדול יהיה על, דיברנו על הרוח הלאומי והרוח האנושי, ולא רק הרוח האנושי אלא הרוח המוסרי הכללי. זאת אומרת, לא רק הסתכלות על האנושיות בכללה, אלא הסתכלות בכלל על כל העולם הקוסמולוגי בכללותו. זאת אומרת, זה כולל גם את עולם החי והצומח, בכלל כל, את כל הקוסמוס כולו, שהוא יראה איך למעשה המצוות הן לא נגמרות ברובד הלאומי המצומצם של עם ישראל, כמו שזה היה ביציאת מצרים, שיציאת מצרים שם כתוב ונפלינו אני, זאת אומרת, זה בבחינת ונפלינו אני ועמך, זאת אומרת, יציאת מצרים הייתה רק לעם ישראל. עם ישראל, קדוש ברוך הוא למעשה בודד אותו משאר העולם ובנה אותו, בנה אותו כאומה מיוחדת לעצמה, אבל זה לא המטרה. המטרה היא בסופו של דבר שההשפעה של התורה שניתנת לעם ישראל היא בסופו של דבר תגיע לכל העולם כולו. אתם יכולים לראות אצלכם בדף שיש לפניכם, בעמודה הימנית, בפסקה שמתחילה, קדימותו של שכלול הלאומיות לעומת האנושיות, והאחרונה לעומת הקוסמולוגיות, היא בעצמה מקדימה את התחייה הלאומית הפרטית, לפני התחייה האנושית האורגנית שעליה נתנבאו כל הנביאים, ואת האחרונה לעומת התחייה הגופנית המקפת את כל ומגעת עד התחייה האינדיבידואלית בכל הדרת כבודה שהשכל והדמיון, החוש והטבע עומדים בה בחוברת. ובדרך הנצחית הארוכה אין כנסת ישראל נלעת, כן, היא לא מתעייפת, היא דורכת על במותי ארץ ושואפת לנחלה בלי מצרים, שבה תעמוד יחד באגודה אחת עם כל המעשים וכל הברואים כולם. זאת אומרת, אומר הרב קוק, הסדר של התהליך יהיה שאנחנו מתחילים מהאומה הישראלית המצומצמת, אנחנו עוברים לכלל האנושיות, ומכלל האנושיות אנחנו עוברים לקוסמולוגיות, שזה למעשה בכלל כל העולם כולו, ו עוד יותר מזה אנחנו נגיע בסוף לבחינת תחיית המתים, ששם ממש כל המציאות כולה למעשה מזדככת. זאת אומרת, מה שקורה בתחיית המתים זה שפשוט כל העולם מעולם חומרי, כמו שהוא נראה לפנינו היום, הופך להיות מציאות של חומר מזוכח. זה, לשם אנחנו צועדים, זה התהליך. התהליך הזה הוא ירצה עכשיו להראות לנו איך למעשה התהליך הזה קורה דרך מספר מסוים של מצוות שהוא ייגע בהם, הוא יראה איך התהליך הזה קורה. אז באות זין תראו פסקה קצרה של הקדמה, ואז נכנסים לתוך התוכן עצמו. הפחם נותן אותה מידת החומר שנצברה בקרבו בהתהוותו. חוק יצירה זה של השוויית המשקל שבין כוח היצירה לכוח ההשפעה של הנושא, הוא כולל גם כן את חיי הרוח, את אצילות הדעת והמוסר. ועל פי זה, אין המצוות מיוחסות אל טעמיהן בתור סימני זכירה מלאכותיים, כי אם בתור נושאים פועלים, ההולכים עם סדרי השלמת ההוויה בצידה המרכזי, המוצא את מקומו היותר מבורר באנושיות המבוקרת של כנסת ישראל. בוא נגיד את זה במילים פשוטות שלנו, הוא אומר, המצוות הם לא רק איזשהו מין משהו סימבולי כזה, היום הייתי קורא לו פולקלור, כאילו איזה מין איזה משהו כזה חיצוני נחמד, אלא הוא אומר, זה משהו שפועל. המצוות הן פועלות, כלומר, אתה עושה את המצוות, הן פועלות עליך, הן פועלות עלינו, משנות אותנו. יש להם כוח יוצר. הוא מביא פה דוגמה מעולם הטבע, כן, אם אתה שם אנרגיה, אני לא כזה טוב בפיזיקה וכימיה וכל הדברים האלה, אולי יש פה איזה מישהו, 5 יחידות, אבל בעיקרון, מה שהוא מתאר פה, כן, שהפחם שנצבר, נצברת איזה אנרגיה באיזשהו מקום, היא אנרגיה שמשפיעה החוצה ויוצרת גם איזשהו גלים מסביב לה. אז אומר, אותו הדבר בעולם, אותו הדבר בעולם הרוח, המצוות הם אנרגיה חזקה מאוד מאוד פנימית, שכשאתה עושה את זה, זה משפיע גלים על גלים עליך ועל כל הסביבה. זה בעצם הפתיחה שרוצה לומר לנו, תקשיבו, כשאתם עושים מצווה, אז תבינו מה היא פועלת עליכם. היא פועלת עליכם משהו שהולך ומזכך את העולם לקראת העתיד הגדול שלו. המצווה הראשונה שהוא בוחר, כן? כן, לגמרי, תכף נראה את זה. לגמרי, לגמרי, לנצח, כלומר הולך עד, עד, עד תיקון העולם, עד תחיית המתים, עד המציאות הכי שלמה. מה? בדיוק, בדיוק. זה מה שהוא אמר, בניגוד לרמב״ם, שבעצם פעל רק על העבר, הוא אומר, אני מחפש במצוות איזה משהו שאומנם הוא ניתן בעבר, אבל למעשה הוא פועל דרך ההווה עד העתיד, והולך ומתקן את העולם, בצורה אקטיבית. זה לא רק איזשהו משהו סימבולי כזה, אלא זה משהו יוצר. מצווה הראשונה שהוא בוחר להסביר אותה, זה מצוות ברית מילה, ואחר כך ההמשך, נראה תכף את ההמשך. אז קודם כל, ברית מילה. אהבה, עדן החיים, החודרת עד האהבה המינית, בפנותה לקראת הוויית החיים, ושלשלת השלמתה מדור לדור ומתקופה לתקופה, התשוקה האלוהית של העלאת נר החיים הולכת היא ומתרכזת בתוך כל האידיאלים הנישאים ממלאי החיים, והם נוטעים אלה האחרונים את כל הפרחים היפים, נותני הריח הטוב, אשר בכל פרדסי האהבה המינית המאותרת בחיי תום ואושר, שהנטייה האינדיבידואלית, כן, הפרטית, השפלה, הכניסה פה את שמריה באש זרה ושורפת, שהוציאה את חרפת העורלה בתכונתה הפסיכית והפתולוגית. שאיפת ההשתלמות המעשית והרוחנית, להכשיר את הבשר והרוח, אל אור האהבה ממלא עוז ואורה את כל גדות החיים, על ידי ניצוצה הפנימי של תשוקת יצירת החיים, והזרחת אורם בתכונתם היותר אידיאלית, אוצר אור זה בכל זהורו ואורו, בכל מילואו וטובו, גנוזו לעד בחותם עוד ברית קודש של מצוות המילה. אז מה זה העניין של ברית מילה? כלפי מה זה, כלפי מה זה, זה שנייה, זאת המשפט, כלפי מה זה מכוון? אז הוא אומר, ברית מילה, אפשר לומר בשתי מילים, זה אהבת החיים. אהבת החיים, הכוונה היא החיים הגשמיים. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא ברא את העולם באופן כזה, שבעצם הזכרתי קודם שהתכלית הסופית בסוף היא תחיית המתים, הוא הזכיר, שהוא דיבר מהאנושיות, מהלאומיות לאנושיות, לקוסמולוגיות, ועד תחיית המתים, שזה ההזדקחות הגמורה של כל בשר, של כל לחידה פרטית, לא רק איזושהי הזדקחות כללית, אלא זה מגיע ממש לכל אדם, שהוא מזוכח, יש לו חומר, והחומר הזה כל כך אהוב, הוא כל כך גדול, הוא כל כך עוצמתי, עד כדי שהוא נהיה ממש עדין, עדין מאוד ואציל מאוד, זה מה שיקרה בעתיד הגדול. מי מכשיר את הדבר הזה היום, לקראת הדבר הזה? מצוות ברית מילה. למעשה, באהבה המינית, כשהיא נעשית בצורה באמת עדינה, כשהיא נעשית באמת בצורה מזוכחת, כבר היום בעולם הגשמי שלנו, אז היא למעשה אהבת החיים בשלמותה. כלומר, בני הזוג אוהבים אחד את השני, בני הזוג אוהבים את צאצאיהם העתידים, שעתידים לצאת מתוך אותו מפגש מיני שיש ביניהם, והצאצאים שלהם למעשה הם הדרך להגיע עד סוף הדורות, כי בסוף איך הדורות ממשיכים? דרך הזיווג בין בני הזוג. ככה הגענו לעולם, כל אחד מאיתנו הגיע לעולם מהדורות הקודמים, וכל אחד ואחד מאיתנו מביא את הדורות העתידיים עד התחייה הסופית, עד הקץ, עד הקץ השלם. יוצא שלמעשה בחוליה בשרשרת הזאת כל זוג שמתחבר בצורה עדינה, בצורה מזוככת אחד לשני, ודרך החיבור הזה הם בין היתר גם מביאים להמשכיות הדורות הבאים, הם למעשה מבטאים פה את אהבת עדינות החיים, את אהבת החיים עצמם הגשמיים, כשהם נעשים בצורה באמת המזוככת והעליונה שלהם. וכל זה קורה כיוון שכמובן הנושא המיני הוא כמובן דבר שיכול מאוד להפיל את האדם גם לכיוון, כמו שהוא אמר, לחרפה ולצד הנמוך. אז באה ברית מילה שהיא למעשה מסירה את העולה. העולה זה הצד החיצוני של האהבה המינית, הצד הפגום, הצד שמוריד אותו למטה למקום של סתם תאווה חומרית נקודתית שנגמרת בזה הרגע, ואין לה שום מחשבה על העתיד, על באמת על הרצון להמשכיות החיים ואהבת החיים. מסירים את העולה, ואז למעשה מביאים את היכולת להביא לדבר הזה. אז זה ככה הוא לקח, קודם כל מצווה אחת שבאמת הולכת ישר עד הסוף, עד הקצה של אהבת הצד החומרי, אהבת החיים בעוצמה הפנימית שלהם. עכשיו הוא חוזר רגע לתאר את זה שהכל התחיל ממבנה לאומי, ומשם הוא יעבור לצד המוסרי הכללי העליון של התיקון של כל העולם. אז תדלגו פסקה אחת כדי ככה להתרכז בדברים היותר... המצוות הלאומיות כולם, הקשורות בארץ ישראל ובמרכז המקדש דווקא, וכן התרכזות הנטייה של עבודת אלוהים, בתוך האידיאלים היותר רחבים, נישאים ורוחניים, דווקא בתוך אותה המסגרת הפשוטה והטבעית, שגם הנפש הילדותית יכולה לסופגה, זאת היא אחת מהתכונות היותר קבועות לטבע התרכזות החיים השלמה, המחברת את הרום עם השפל, שמרוממת על ידי זה את הרגשות השפלים ומעדנתם, ומנמכת את האידיאלים המרוממים שיהיו מעורבים עם החיים. וזאת היא תכונת עבודת הקורבנות, שבשכלולה צריכה להתרכז דווקא במקום אחד מיוחד בכל האנושיות, בהיקבץ עמים יחדיו וממלכות לעבוד את השם. עם כל רוממות התרבות צריך שישמר הטבע בריא אולם, וכל חיי הילדות עם הרש ובמותם מוסיפים זרע ענן על ראש הסגנה האנושית. זרמי הזמנים משתנים בתאורם, אני תכף אסכם את זה, אבל חוט החיים אחד ועובר בכל. חותם ההבדלה בין ישראל לעמים בראשית ימי הצמיחה, נעוצו בזכירת יציאת מצרים, ונפלינו אני ועמך מכל העם. התרבות ההיסטורית הלכה אור, הגרעינים אשר נזרעו מאור ההתרכזות האלוהית המוחלטת פעלו בדרך ישר או מסובב על כל החיים. התנועה הנסתרת המתחוללת באנושיות, כשחלק גדול ממנה מתנאי התנועה גלויה, היא כבירת כוח מאוד, ותחיית האומה לעומת העתיד פונה היא בכל רכושה ממש תנועה הופכית מזו של יציאת מצרים. היא הולכת לקראת ההתאחדות עם האנושיות כולה באורח אורגני, אחרי אשר יוכשרו האיברים כולם אל ההשפעה השלמה. הזרמים המוסריים החופשיים הינם הולכים ונעשים בתקוות ההתבדלות להכשיר את החיים אל ההתארגנות המחברת. נוריד את הדברים למילים שלנו הפשוטות קצת, מי שיקרא את זה כמה פעמים יבין את זה לבד, זה לא כזה מסובך, אבל כמו שאמרנו ברב קוק צריך לקרוא כמה פעמים, אומר הרב קוק, תראו, בתחילת ההיסטוריה, כדי שנוכל לקלוט את האור האלוקי הכל כך עליון, אם ישר האור האלוקי היה הולך על כל העולם, הרי תראו, אחת השאלות שתמיד שואלים, כל מי שקצת מתחיל לחשוב ככה על המהלך של העולם, שואל את עצמו, למה הקדוש ברוך הוא לא נתן את התורה ישר לכל העולם? הרי אם התורה היא הדבר אמיתי, וזה דרך החיים הנכונה האלוקית, אז למה זה יינתן לעם אחד? למה שזה לא יינתן לכל העולם? הרי יותר... לא, סתם שאלה פשוטה, כן? שאלה ש... מי שלמד כבר כוזרי, מאמר ראשון, ומי שלא, שישים לעצמו את זה בתוכנית לימוד, ככה כמה שיותר מהר, אז הוא שואל אותו את זה. הוא שואל אותו את זה בהתחלת המאמר, והוא שואל אותו את זה בסוף המאמר. למה התורה, אם היא כזאת אמיתית, למה לא ניתנה לכל העולם? וגם שם התשובה שלו, וגם פה התשובה שלו היא, שאפרופו פרשת קורח, זה מדרגות. התשובה היא מדרגות. זאת אומרת, אם האור האלוקי בבת אחת היה ניתן לכל העולם, העולם לא היה יכול לקלוט אותו. מרוב העוצמה של האור הזה, הוא אור כל כך גדול, העולם לא היה מסוגל להכיל את האור הזה. ולכן מה הקדוש ברוך הוא עושה? הוא בהתחלה מכיל את האור הזה על עם אחד. ולא רק על עם אחד, אלא גם בתוך העם הזה במקום אחד, בארץ ישראל. ובתוך ארץ ישראל יש עבודת קורבנות, אבל היא לא בכל, לא כל אחד מאחורי החצר של הבית עושה מזבח ומקריב קורבן. לכאורה, אם רוצים לזכך את כל העולם, וכל העולם יהיה מתוקן, וכל העולם יהיה מזוכח, וכל בית של כל יהודי הוא בעצם מקדש מעט, אז מה היה צריך להיות? היה בכל חצר, היה מזבח. אתה רוצה ארוחת צהריים, אתה מקריב קורבן, גומר את הקורבן, חלק אתה מעלה על המזבח את כל החלבים ואת כל הזה, ואת הבשר הזה אתה אוכל. אבל זה לא ככה, נכון? זה לא עובד בצורה הזאת, אלא זה עובד בצורה כזאת, שזה בצורה מרכזית, בצורה כללית, שיש בית מקדש, ויש מקום מרוכז שבו הקורבנות מקריבים אותם. זה מה שמתאים להתחלת העולם. בשלב הראשון של העולם, זה מתחיל ממקום לאומי. מתחיל מעם ישראל, ונפלינו אני ועמך. צריך לזכור את יציאת מצרים, הוא רומז פה על מצוות זכירת יציאת מצרים. מה הרעיון של מצוות זכירת יציאת מצרים? תזכרו שאתם יצאתם רק אתם. זה התחיל מכם. אתם נבחרתם שדרככם זה יגיע לכל העולם. דרככם זה יגיע לכל העולם, אז לכן גם אתם כרגע תהיו מיוחדים, וגם בתוך, גם אצלכם בפנים, בתוך המדינה, הארץ שלכם, זה יהיה מרוכז. אפשר לעזור משהו? נכון. אחיאל, רק תן לו את המספר של אחיאל. רק תן לו את המספר של אחיאל. בסדר? אז תשימו לב למהלך. זאת אומרת, המהלך היה מצד אחד ברית מילה הולכת עד תחיית המתים, שכל אחד יהיה מזוכח, כל אדם פרטי, הגוף שלו יהיה מזוכח. מצד שני, אומר הרב קוק, אני אסביר לכם למה זה לא מההתחלה ככה. מההתחלה יש קורבנות, והם במקום מסוים, במרכז מסוים, יש בית מקדש, שאליו כולם יכולים להגיע, ויש התרגשות גדולה כשכולם מגיעים. זה מתאים לשלב הראשון. אבל זה לא נגמר פה. כל זה הולך לקראת המצב העתידי, לקראת ההכשרה העתידית. ההכשרה העתידית היא שכל העולם כולו למעשה מזדקך, וכולו קשור לרוחניות וכו'. ועכשיו אנחנו הולכים לשלב הבא, שזה יש לכם פה את הדף הזה. והשלב הבא, כן? מה? כן, זה פשוט עדיין לא היו מוכשרים. אם האור האלוקי הזה היה מגיע אליהם בשלב שבו הם עדיין נמצאים מאוד מאוד במצב מאוד ירוד מבחינת ההכשרה שלהם, מבחינת היכולת הרוחנית שלהם לקלוט את השפע האלוקי הזה, אז זה היה יוצר מה שנקרא בקבלה שבירת כלים. זאת אומרת, אתה מביא אור גדול לכלים שלא יכולים לקלוט אותו, אז זה מתנפץ לגמרי. לכן זה צריך לבוא בהדרגתיות. והדרגתיות היא קודם כל דרך עם ישראל. לאט לאט, אבל אנחנו עכשיו נראה איך בתוך התורה עצמה שעם ישראל מקיים, יש הרבה רמזים על התיקון העתידי שאמור להיות בסוף לכולם. זאת אומרת, זה מתחיל בעם ישראל, אבל בתוך עם ישראל יש כל מיני רמיזות ומצוות שמכשירות את עם ישראל ואת העולם לקראת אותה הערה אלוקית כללית, שבסוף תתקן את כל העולם כולו. אז פה הוא ייתן עכשיו כמה דוגמאות של העניין הזה. כן. תראה, אז יש, האומות כולם חייבות בשבע מצוות בני נוח, יש חסידי אומות העולם שהם מעצמם, פשוט אנשים נעלים יותר, שהם פשוט אנשים יותר מוסריים, יותר טובים, יותר עדינים, יותר אנשי רוח. יש אנשים שמתגיירים, יש נשמות כאלה שממש שייכות לעם ישראל.
למה יש את האפשרות להתגייר
כאילו, זה מתגרגות? האפשרות? האפשרות להתגייר היא לאנשים פרטיים. יש נשמות שבקבלה כתוב שאברהם אבינו גייר הרבה אנשים בתקופתו. כל האנשים האלה שהוא גייר הם חזרו לסורם, זאת אומרת הם חזרו להיות גויים רגילים, אבל מצאצאיהם נקלט בהם משהו, מה שאברהם אבינו אז קירב אותם, נקלט בהם משהו כאילו מהיהדות, והנשמות האלה מפוזרות בעולם. הגמרא גם אומרת שנשמתם הייתה בהר סיני, נשמתם של הנשמות האלה גם היו במעמד הר סיני, זאת אומרת יש להם איזה מין נקודת חיבור פנימית כזאת, וכשזה הדבר הזה פתאום נפגש עם איזה משהו יהודי, עם לפעמים זה עם ארץ ישראל, עם איזשהו זיק של תורה, זה לפעמים מתעורר, ואז הנשמות האלה הן מבקשות להתחבר עם עם ישראל. זה הגירות בעצם, אפשר לומר, הקלאסית. היום זה גירות אחרת, הרבה אנשים שבאים לארץ ורוצים להיות ישראלים, ורוצים להיות חלק מהמדינה, ואז הם גם מתגיירים. אבל הגירות באמת של איזו התעוררות פנימית היא כזאת. וזה חלק מההדרגתיות שיש בעולם. יש עם ישראל ויש גויים, יש גרים שמתחברים יותר, יש אנשים, חסידי אומות העולם, שהם גם קצת עדינים יותר, אבל לאט לאט כל זה יעלה. כל המשטח הזה כולו עולה, כל אחד בדרגה שלו הכל עולה. והדרך שזה עולה זה דרך המצוות שעם ישראל מקיים. עכשיו הוא נותן דוגמאות למצוות כאלה שבעצם הייעוד שלהם זה ליצור את אותה עדינות ואת אותו זיכוך שבסוף יחלחל לכל העולם כולו. אז תראו את בוא נראה ככה כמה דוגמאות שהוא מביא פה. הנטייה החופשית, אני קורא בעמוד מה שחילקתי עכשיו, עמוד 26, באות ח', הנטייה החופשית של המוסר, לקראת משפט בעלי החיים בכללם, ודרישת זכויותיהם מהאנושיות, גנוזה באורח פסיכי טבעי בעמקי תורה. באוצר האנושיות הקדמון, כל זמן שזרע האור הרוחני, אשר אחר כך התבצר בישראל, היה מפוזר ביחידים בלתי מסומנים בהריגה לאומית, לפני שנפלגו הגויים לנשונותם, כבר עלה המוסר עד דרישת משפט בעלי החיים, ואדם הראשון לא הותר לו בשר לאכילה. הנה נתתי לכם את כל עשב זורע הזרע, ואת כל העץ אשר בו פרי עץ, לכם יהיה לא אוכלה. אולם, כשירדה האנושיות עם השתכללותה, ולא יכל לשאת את זוהר האור הגדול, ונשברו כליה, שימו לב למושג הזה של שבירת הכלים, הייתה העתקה מחברת החיים, שהיא מתעלה עליהם בעילוי רוחני אמיץ, עתה נדרשת מאוד, בקימוץ כוח הצדק והיושר בין בני מינו, למען יוכל אש אלוהים זה, הבוער באור כהה מאוד, לחמם את הלב אשר נתקרר לרגלי המון החיים וסיבוכיהם. שינוי הדעות והנטיות, הדרכים והגבולים, דרשו לקבץ את כל חוב מוסרי אל מרכז האנושיות לבדה, שזה עם ישראל. אבל מהלך האידיאלים לא יישאר סגור לעד. כשם שתצא השאיפה הדמוקרטית, הידי ההשתחמות השכלית והמוסרית הכוללת, כשלא ילמדו אותי, לא ילמדו אותי איש את רעהו ואיש את רעהו, ואיש את אחי ואיש את רעהו, לדעת את השם, כי כולם ידעו אותי מקטנם ועד גולם, כן תצא השאיפה הצפונה למשפטי בעלי החיים מן ארתיקה, בבוא איתה, ומכשיריה עם המצוות המוגבלות לחלק זה בייחוד. עכשיו יש פה יסוד גדול, ועכשיו הוא ייתן כמה דוגמאות ליסוד הזה שהוא אמר פה עכשיו. מה הוא אמר? הוא אמר דבר די ידוע, כשהעולם היה בראשיתו, אדם הראשון הוא אכל רק צמחים, הוא לא אכל בעלי חיים. למה הוא לא אכל בעלי חיים? כי בעצם זה לא מוסרי לאכול בעלי חיים. זאת אומרת, המוסר העליון של העולם אומר שבעלי החיים הם יצור, אם יש נפש בהמית, יש לו נפש, יש לו איזה יכולות מסוימות של חיים שזה לא מתאים לאכול אותה. לא, חי לא אוכל חי אחר. בדרך המוסרית העליונה. אוכלים צומח, אוכלים דומם, לא אוכלים בעלי חיים. זה מה שהיה צריך להיות. מתי זה השתנה? ברגע שהאדם הראשון חטא, ולמעשה כל האנושיות ירדה מבחינה מוסרית, ברגע שירדה מבחינה מוסרית, אם נמשיך עכשיו להיות בדרגה מוסרית כזאת גבוהה שלא לאכול בעלי חיים, תכף נראה את זה בהמשך, הוא יגיד את זה, אולי לא נספיק לקרוא את זה, אז אני אומר את זה בעל פה, הוא אומר הרב קוק, אם לא היה מותר לאכול בעלי חיים, אז באדם היה אוכל את מי? אנשים היו פשוט אוכלים אחד את השני.
למה?
מה? מה זה? כן, אבל אחרי שאדם, זה אם אדם הראשון לא היה חוטא. ברגע שאדם הראשון חטא, הוא למעשה הוריד את כל הבריאה, לא רק זה, אנחנו יודעים, טעם העץ כבר לא היה כטעם הפרי, והאדמה חטאה, והירח התמעט, והכל ירד, כל הבריאה כולה ירדה. פעם היה, אדם היה אוכל ככה, היה לו לחמניות על העצים, הוא לא היה צריך לתרוח, הוא לא היה צריך להזיע. כל החיים היו מעודנים מאוד, מזוכחים מאוד, ולכן גם קלים מאוד. זאת אומרת, לא היה צריך לתרוח הרבה כדי לאכול, כי אפשר היה לתת לאדם שפע מאוד גדול מבחינה גשמית, וזה לא היה מוריד אותו מבחינה רוחנית, מבחינה מוסרית. אלא להפך, זה היה רק מעלה אותו. אתה אוכל בקלות, אתה לא צריך עכשיו בארוחת בוקר לבזבז שעה לבשב, לעשות זה, אתה בא, אוכל, גומר, וישר הולך לבית מדרש. אתה ישר הולך לחיים הרוחניים, כי כל הדברים הגשמיים באים לך בקלות. זה מצוין. אבל ברגע שמבחינה מוסרית אנחנו לא במדרגה הזאת, אם השפע יהיה כזה גדול, ואנחנו כבני אדם לא נהיה מוכנים לשפע הזה, אז תהיה עוד פעם שבירת כלים, וזה לא יהיה טוב. לכן הקדוש ברוך הוא מצמצם את השפע שלו ביחס מקביל לירידה המוסרית. יש ירידה מוסרית, אז גם העולם יורד מבחינה גשמית, וחלק מהירידה הזאת זה להגיד, אוקיי, עכשיו תלכו, תאכלו בשר עכשיו, כדי שלא תאכלו אחד את השני, אז את כל היצר הזה, את כל הגשמיות הזאת שעכשיו נכנסתם אליה, עדיף שאת הכוח הזה תפעילו על בעלי חיים ולא על בני אדם. כמשהו זמני. זמני, אולי 5,000 שנה, אולי 6,000 שנה, אבל זמני. זה זמני, עד שתגיעו לתיקון, תחזרו חזרה לתיקון שלפני החטא של האדם הראשון, ואז בסוף הכל יחזור להיות מזוכח. אבל זה הולך לשם. אבל בינתיים זה לא אפשרי, אבל תזכרו שזה בינתיים. איך הדבר הזה בא לידי ביטוי? אז פה הוא נותן כמה דוגמאות ידועות על הדבר הזה, נראה ככה כמה דוגמאות, תראו את הפסקה הבאה, אמנם גערה נסתרת יש בקמתי תורה באכילת בשר, כי רק אחרי אשר תאמר אוכלה בשר, כי תאווה נפשך לאכול בשר, אז תסבח ואכלת, הנה לא תוכל לעצור בעד נטייתך, כי אם הידי כבישה מוסרית, וזאת הכבישה, עוד לא באה איתה, כן, עוד לא באה הזמן, עוד היא נדרשת לך בשביל חוגים קרובים אליך, כמו שאמרנו, הם יאכלו אחד את השני, ושגם ההשתלמות הרחוקה צריכה גם כן אחרי נופלה התאמצות חומרית, שמילוי כוח זה ידרוש לפעמים את מזון הבשר, שהוא מס המעבר לתקופה יותר בהירה, שבעלי החיים כולם אינם פטורים ממנו, כאשר ירבו לעשות כן גם בני אדם בכל מלחמותיהם היותר צודקות, שהיו נדרשות להם למעבר אל עלייתם הכללית. שימו לב, זה תקופת מעבר, תקופה זמנית עד התיקון. בתקופת המעבר, האדם צריך להיות חזק. איך הוא צריך להיות חזק? על ידי אכילת בשר. לכן כרגע אין ברירה, צריך לאכול בשר, אבל התורה אומרת, כי תאווה נפשך לאכול בשר, זה תאווה. זה תאווה שאני מרשה לך אותה, אבל תזכור שזה תאווה, זה לא היה צריך להיות מלכתחילה. בינתיים, את המס של הירידה המוסרית הזאת שהעולם ירד, צריכים לשלם גם בעלי החיים בזה שיוכלו אותם בינתיים. זאת אומרת, הם כרגע כביכול שותפים לתהליך הזה של התיקון שהעולם עובר, בזה שהם כאילו מקריבים את עצמם לטובת בני אדם שיוכלו אותם ולא יוכלו אחד את השני, כדי שהעלייה תהיה הדרגתית. כן.
ככה נוצר בעצם עולם הקורבנות, כל העניין הזה.
או, אז עולם
הקורבנות.
פה הוא מדבר על אכילת בשר כפשוטה, קודם כל, אכילת בשר סתם לחולין, מה שנקרא בשר חולין. בשר קורבנות הוא כמובן יותר גבוה, הוא אפשר לומר שהוא הולך התחילה, תורה, יש בו משהו שהוא הולך התחילה, שלעלות את כל המציאות, לעלות אותה לאלוקות. הרב קוק, כידוע, כותב בספר שלו במבוכת המתירנות, הוא כותב שלעתיד לבוא, יהיה כוח לסנהדרין לבטל את הקורבנות. והוא רומז לזה שפי דעתו זה מה שיקרה. שכשתקום סנהדרין עכשיו בתקופת בית שלישי, אז מאוד יכול להיות שיביאו קורבנות רק מהצומח ולא מבעלי החיים, כחלק מאותו תיקון של העולם. אז הוא מאוד מהפכני בעניין הזה, אבל זה משהו שמאוד מסתבר.
כשאומרים גם כל העניין בקורבן זה הנשמה, שהעלאת הנשמה והצומח, זה לא אותו, כי בשחיטת זה
יש, כן, אז אני אומר, אז אמרתי, יש בקורבנות משהו לכתחילה, ויש בו משהו שהוא בדיעבד. אז, וזה גם זה כנראה תלוי לפי מצב העולם. אז במצב העולם שממילא אוכלים בשר, אז גם הקורבנות הם לכתחילה עכשיו חלק מהזה. מצב העתידי, שגם גם בחולין כבר לא יאכלו בשר, אלא נחזור באמת לצמחונות ולטבע, אז גם, אז ייתכן, אומר רב קוק, ייתכן שגם בית המקדש כבר לא יביאו בשר. אבל אז זה עכשיו דוגמה, הדוגמה עכשיו שהוא הולך לתת, זה הדוגמה של בשר וחלב, כן? הנושא של בשר וחלב, תראו בפסקה הבאה, הוא אומר ככה, זאת היא מעלתה של המוסריות, כשהיא מחוברת למקורה האלוהי, שיודעת היא עת לכל חפץ. עת לכל חפץ, הכוונה היא שהכל הולך בהדרגתיות. לפעמים היא כובשת את מעיינה בשביל לקבוץ כוח לתקופות הבאות, סבלנות. מה שלא יוכל קצר רוחה של המוסריות המנותקת ממקורה לשאת ולסבול. פה הוא רומז לזה שיש כאלה שרוצים מהר לתקן את הכל. רוצים לבטל את המצוות. רוצים לכולם שיהיו צמחוניים. כולם שיהיו באגודת הצער בעלי חיים. זה לא הולך ככה. צריך סבלנות. העולם יתוקן בהדרגתיות. ומי שינסה לקצר טווחים וינסות לגרום לכולם בבת אחת להיות כאלה, זה לא ילך ובסוף יחזור לו הכל בהפוכה. לכן אומר הרב קוק, החוכמה של התורה, של הקדוש ברוך הוא, זה לבנות את הדברים בצורה הדרגתית, ולאט לאט להבין שזה מכשיר את העולם לקראת אותו עתיד שבאמת זה יהיה. ופה הוא נותן את הדוגמאות. כשהתאווה באמת, כן. אם הוא עושה את זה, אם הוא עושה את זה ממקום אמיתי והוא באמת מוסרי, יש כאלה שהם אוכלים בני אדם אבל הם לא אוכלים בעלי חיים. יש כאלה, זאת אומרת לפעמים זה עקום. לפעמים זה עקום. אוכלים הכוונה, כן. זאת אומרת, אתה רואה את זה הרבה פעמים, שמרוב הדאגה לבעלי חיים, אנשים בגוש קטיף שבאו לאסוף חתולים, אז נורא נורא דאגו לחתולים. וכשאמרנו להם, יש כאן בני אדם פה כמה שסובלים, חשבתם עליהם, אולי אפשר לעזור להם, הם יוצאים מפה ואין להם בית ואין להם כלום, ואף אחד לא דאג להם, ולא, אנחנו כאילו, העניין שלנו זה חתולים. כאילו, מה שמעניין אותנו זה חתולים, אז לפעמים זה, רואים את זה בחיים בהרבה דברים, זה עקום, אבל לפעמים זה מאוד בא ממקום אמיתי. אדם באמת מרחם על בעלי חיים, ומרחם על בני אדם מאוד, הוא קודם כל מרחם על בני אדם, הוא באמת אדם מאוד מוסרי, ומאוד טוב, ומאוד עדין, ולא פוגע באף אחד, ובכל המידות שלו עם זה, ומתוך המידות האלה, המידות האלה מגיעות על רחמיו, הכל מעשיו, ובסוף הוא גם באמת מרחם, גם על הבעלי חיים. ואז הוא, האנשים האלה, הם חלק מהתהליך שלאט לאט יש פתאום פה אחד, שם אחד, אנשים שככה כבר היום חיים את אותו עולם עתידי, הם מתחילים כבר לחיות אותו היום. אבל היום זה עוד לא דרך לרבים. ולאט לאט זה יהפוך להיות משהו שהוא מיינסטרים.
כרגע זה האידיאל כאילו?
מה?
אז זה האידיאל כרגע?
אדם הראשון לא הותר לו לאכול בעלי חיים. אדם הראשון זה האידיאל. העולם כמו שהוא היה בזמן יצירת האדם הראשון, לפני החטא. זה העולם האידיאלי. ככה היה. כיוון שככה היה, זה גם ככה יהיה. עכשיו, לפעמים אתה מסתכל על זה היום, אתה אומר, זה לא נראה לי כאילו, אני לא רואה, אתה לא רואה את זה היום, כי זה עדיין קצת רחוק. אבל כשזה יגיע, זה יהיה מאוד טבעי שזה ככה. וצריך כבר היום לדעת את הכיוון, לזכור לאיפה זה הולך. ושם זה הולך.
אבל למה דווקא את התאווה הזאת התאירו?
מה?
למה דווקא את התאווה הזאת התאירו? כאילו, פעם ראשונה ששומע שיש איזה, כאילו שהיתר לבני האדם לעשות משהו שבסוף הם צריכים לשאוף לא לעשות.
בשביל זה, זה רק החוכמה האלוקית, יודעת, כיוון שזה כנראה משהו למחייתו של האדם, משהו יומיומי, משהו רומז פה, צריך כוח פיזי גם כדי שהעולם, כשהעולם ירד מבחינה מוסרית, הוא ירד גם מבחינה פיזית. הדורות פעם היו, אנשים היו חזקים יותר, וצריך גם לחזק את העולם מבחינה זה. אז התורה יודעת איפה המקום כאילו שצריך לשחרר, כמו שאומרים ביפת תואר, אז התורה דיברה כנגד עץ הערה, והיא שחררה טיפה. היא יודעת שהאדם נמצא בקרב, נמצא במלחמה, עכשיו תאסור עליו את הכל, בסוף הוא לא יכול לעמוד בזה, הוא יתהפך לגמרי. אז אומרים, טוב, אז ניתן לו בצורה, נגדיר לו איך לשחרר לו קצת, כדי שזה, אבל אז שאר הדברים הם אסורים. אז אותו הדבר גם פה, שעדיין הרבה דברים נאסרו, כן? הבשר שמותר זה אחרי שחיטה, והדוגמאות המפורסמות שהוא נותן, זה נמצא גם במאמר ההוא, אפיקים בנגב, אפשר להגיד את זה אולי, אפשר להגיד את זה כבר בעל פה, נגיד, אומר, בשר וחלב. בשר וחלב, הותר לאכול בשר, אבל אסור לאכול בשר וחלב. עכשיו הוא אומר, למה אסור לאכול בשר וחלב? זאת אומרת, הטעם שהוא מציע פה כהבנה, זה בצורה טבעית, מה שהיו עושים פעם, היום אנחנו לא כך זה, אבל איך שהיו עושים פעם, היו הורגים את הבעל חיים, ומבשלים אותו בחלב שלו, כן? מה?
אכזריות.
אתה כאילו, אז אומר הרב קוק, אוקיי, כאילו שחררתי לך לאכול בשר, בסדר, שחררתי, אבל לא התכוונתי שאתה תבשל את הדבר עצמו בחלב של אותו בעל, אז כמובן מה שנאסר זה לא דווקא החלב של אותו בעל חיים, אלא באה התורה ואומרת, אז אתם יכולים לראות, תראו משפט איפשהו כותב את זה, עוד לפני כן, תראו בסוף העמוד, הנה בשורה השלישית, הנה באו המצוות בסדר אכילת הבשר, בצעדים המובילים אל המטרה העליונה. החיים המותרים לאכילה אינם מוגבלים. כיסוי דם החיה והעוף, שהעוול נעשה עמם הוא יותר ניכר ובולט, הם אינם ברובם סמוכים על שולחן האדם, ואינם מטרידים אותו בטיפולם, אשר יצאו צד חיה עוף אשר יאחב, ושפך את דמו וכיסאו. הכרת החרפה היא התחלת רפואת המוסר. כסה אדם, אסתר חרפתך. הפעולות תעשינה את פריין, בהמשך הזמן תחנכנה הדורות. כמו מה הוא אומר? את מה צריך לחסות? חיה ועוף. את מה לא צריך לחסות? את הבהמה. למה? הבהמה, אתה מגדל אותה בבית, אתה משקיע בה המון. זאת אומרת, מצב טבעי, שהיום הוא פחות, אבל מי שמכיר משקים שבעלי חיים, יש לך מאחורי הבית פרות, כבשים, אתה מגדל אותם, אתה משקיע בהם המון. כיוון שאתה משקיע בהם המון, אז כאילו מותר לך, זה לגיטימי לך לאכול אותם. כי כיוון שאתה טורח ומגדל אותם, ונותן להם אוכל, ונותן להם שתייה, ושומר עליהם, ומנקה אותם, וקורא לווטרינר שייתן להם זריקה אם הם חולים, כיוון שאתה מטפל בהם, כאילו מגיע לך לאכול אותם, ולכן אתה לא צריך לחסות אדם כשאתה שוחט אותם. אבל כשאתה הולך ככה בר בשטח, וצד איזה צבי, ואוכל אותו, באה התורה ואומרת, הלו, לא עבדת עליו כלום, לא טרחת בו כלום, לא השקעת בו כלום, דק. אתה אוכל אותו, בוא, זה קצת בושה לאכול אותו. זה בעל חיים. נכון, התארתי לך לאכול אותו, אבל איך אני אזכיר לך שכל הזמן אתה עושה משהו שהוא קצת בדיעבד? תחסה את הדם, תחסה את החרפה שלך, תחסה את הבושה הזאת. אל תשאיר את הדם ככה גלוי. אתה הולך, שוחט וממשיך הלאה. תחסה את הדם ואז תאכל. אבל אם זה בעלי חיים שאתה מגדל אותם, שזה בדרך כלל הבהמות המבויתות, מה? כן, אבל אין לך חובה, כי אין לך כזאת בושה כשאתה אוכל אותם. כי כאילו, כמו שאמרתי, קצת מגיע לך. אז זה הדוגמה הזאת. אחר כך הוא אומר, תראו, עלה, ציווי הזביחה, השורה הבאה. ציווי הזביחה, כן, השחיטה, במערכה מיוחדת, בהקלת הצער, כבר תופס את הרושם שלא עם דבר של הפקר. לא עם אוטומט שאין בו רוח חיים אתה עושה, כי עם נפש חיה, כן? מה שכתוב בהקפת הגביל של אותיות כאלה יקרה לעתיד בערך הכשר הלבבות. רגשי הלב של החי, אותו ואת בנו, ומעבר מזה הפרעת רגש המוסר בידיים, שהאכזריות בולטת על ידי הריסת המשפחה, שילו החיים מעל הבנים. היא מתקבצת לעד של דמונסציה אדירה לקראת העול הכללי, המעורר כל לב ומרווה טל חיים גם לנשמות נדחות אטומות. הבהמה המתפרנסת לשולחן האדם, אין המחאה האלוהית יכולה לבוא כנגד זכויות האדם עליה. כן? ולכן אתה לא צריך לחסות את הדם. זאת אומרת, שימו לב, ככה הוא מתחיל לזרוק ככה רשימה של דברים. כן, אותו ובנו לא תשחטו ביום אחד. משפחה שלמה, אתה לא גומר ככה משפחה שלמה. אם זה יהיה מחר, בסדר, היום אחד, מחר, מחר, וככה ביום אחד, גם את האם, גם את האבא, גם את הבן, לא. שלח ששלח את האם, את הבנים תיקח לך. סוג, בחינה של איזה שוג של איזה התייחסות כזאת, לפחות תשלח את הזה שהיא תהיה עצמאית ותביא את ה... כך אחר כך את הבנים בנפרד. אז הוא אומר, איסור החלב בא לעומת זה בכל ענות חדושה. אם בהכרח למען חזק כוחותיך תסבח את החי, אמנם לא בשביל התאווה הפחותה של הזלילה התאוותנית במשמן, בייחוד אצל האדם הילדותי, הלוקסוס הפראי של אכילת חלב אדם, בתור רווחה לבסומה, הוא נאסר. כן? זאת אומרת, מה זה החלב? זה השומנים. השומנים זה כאילו ההנאה הכי גדולה, זה כאילו מכל השומנים, לא. את זה אל תאכל. תאכל את הבשר עצמו, מה שצריך, תמיד, את הבסיס, תאכל. את כל המסביב, חלב, דם, כל מיני... את זה אתה לא אוכל. אחר כך הוא אומר שעטנז, תראו את זה. גזל המשפט של הרכוש הולך ונרשם באיסור שעטנז. לא לך להתאים את חופש השימוש של הצמר הנעשק מהכבשה התמה עם השימוש הרחב של הפשטן, הבא לך בעבודה קולטורית כשרה ונעימה. תרבותית. מה ההבדל בין צמר לפשטן? רגע, זה בדיוק העניין. כלומר, לאכול, לקחת צמר זה בסדר גמור. זה בדיוק מה שהוא אומר. זה בכיף, זה עושה לה טוב אפילו. אתה משתמש לבגדים שלך, גוזז לה את הצמר, ומצוין. אבל לקחת... מה? סליחה, הפוך. פשטן זה צומח. הרי מה נאסר? צמר עם פשטן. פשטן זה צומח. צמר זה מהבעלי חיים. בעלי חיים, אם אתה גוזז אותו בשבילו קצת מדי פעם מוריד, זה בסדר. אבל מה קורה כשזה נהפך להיות תעשייתי? מה קורה כשהתרנגולות הופכות להיות תעשייתי? מה קורה כשהרפתות הופכות להיות תעשייתי? אנחנו יודעים מה קורה. זה לא מה שהיה פעם, כמה בעלי חיים מאחורי הבית. לא, אז לבד, אז זה בדיוק העניין. אז אם, לא, אז, אוקיי, אז התורה, אז בגלל זה באה התורה ואומרת, אני לא אוסרת לך הכל. אני מבינה שאתה צריך את הבעלי חיים. אני מבינה שאתה גם צריך להשתמש בבעלי חיים. לפחות אני אסור עליך צמר ופשטן. מה אני רוצה להגיד לך בזה? אל תשתמש בפשטן כמו שאתה משתמש, אל תשתמש בצמר כמו שאתה משתמש בפשטן. פשטן אתה יכול לאכול חופשי, פשטה זה גידול, כן? צמר ופשטים. פשטה זה גידול, צומח. צומח אתה יכול לאכול חופשי. צמר, אתה לא לוקח חופשי. אתה לא אמור לקחת חופשי. אתה אמור לקחת במידה ובמשקל, בלי להרע, בלי לצער את הבעל חיים. לקחת את מה שצריך. את מה שהוא צריך, מה שאתה צריך, אבל אם תיקח, תהפוך את זה לתעשייתי, אז אתה תפגע בו. איך אני ארמוז לך את הדבר הזה? דרך זה שאני אוסר לך את השעטנז, אני אוסר לך את שניהם ביחד, זה יזכיר לך...
צמר לבד מותר.
צמר לבד מותר.
איך
סופרת
אותה בעיה?
יותר הגיוני שיש
לחבר ביניהם, כאילו. פחות איך שהוא רואה פה את הטעם, זה כשאתה תשתמש בהם ביחד, אז בעצם אתה תתרגל, כמו שאתה תגיד לעצמך, וואלה, כמו ש... הרי בדרך כלל אתה הולך לעשות איזה בגד, אז אתה אומר, יאללה, לך תקצור עכשיו איזה שדה של, כן, של פשטה, ולך תביא לי עכשיו איזה 1,000 קילו צמר מהבעלי חיים, כדי שאני אעשה בגדים ביחד. זה שלא תוכל לעשות אותם ביחד, זה בעצם מה שיזכיר לך, רגע, זה לא אותו הדבר. פה אני יכול לקחת חופשי, פה אני לא יכול לקחת חופשי. אז גם כשאתה תשתמש מהצמר לבד, אתה תעשה את זה בעדינות, אם תפסת את הראש. אם כאילו, אם הלכת עם הראש, אם הבנת את הראש של התורה למה היא חותרת, אז זה יפעל עליך, זה מה שהוא אומר, המצוות יפעלו. אם לא תעשה, אז לא יעזור כלום. מה?
צמר זה בעייתי
כשאתה לוקח יותר ממה שטוב לבעלי חיים. אם אתה גוזז אותו בזמן הגז, הרי בסוף הגז הוא טוב לבעלי חיים, זה יותר מדי גז, יותר מדי זה, זה חם, אז זה טוב לגזוז. אבל מה קורה כשזה תעשייתי? אתה מוריד חופשי כל הזמן, אתה רק מוריד, כי אתה רוצה בשביל הפרנסה שלך, בשביל הכסף שלך, בשביל המתחרושת שלך, בשביל זה שלך. אז בסוף זה לא בסדר. אז שוב, כל מיני התורה הולכת פה בצורה הדרגתית ואומרת, אני לא רוצה לאסור עליך הכל, כי אני יודעת שעוד לא הגיע הזמן. אבל אני גם לא רוצה גם להתיר לך הכל, כי אני רוצה להרגיל אותך דרך מכל מיני כיוונים, אני רוצה להרגיל אותך לאותה מוסריות עליונה. שהוא הזכיר, שהזכרנו בפעם הקודמת, שהיה 4 רוחות, רוח אלוקית, רוח מוסרית. רוח מוסרית מוחלטת, זה הרוח הזאת שמסתכלת גם על הטבע, על בעלי החיים, על איכות הסביבה, על כל העולם כולו, ולא רק על הצרכים של האדם, הבטן שלו והצרכים שלו. אז זה מה שכל הכיוון. צריכים לראות את הדבר האחרון, תערובת בשר וחלב, תראו, אני קודם הקדמתי את המאוחר, ממש הפסקה לפני האחרונה, תערובות הבשר וחלב, זהו כבר אבון כבד. עבודה משוזרת כולה בעושק חיים. עושק הנפש והרכוש. והחלב, הטבעי כל כך ליונק הרך, למען יתענג על שדי אמו, לא נוצר רק להלעית בו את קיבתך, ביותך כל כך קשה ואכזרי עד כדי אכילת בשר. זכות היונק קדומה וטבעית יותר מזכותך עליו. אומרת, למה נועד החלב הזה? הוא נועד עכשיו בשביל, החלב הזה זה כדי שהוולד ישתה את החלב הזה ויתקיים. אתה לוקח את אותו חלב, במקום לתת אותו ליונק שצריך עכשיו לנוק, אתה לוקח ושוחט אותו, את האימא שלו, ובחלב הזה אתה מבשל אותם. תיקח חלב לבד, בסדר, ועוד פעם, תהיה מוסרי, היום... הורגים את הפרות. מי שיודע איך זה הולך היום, הורגים אותם. אמנם הפרה הישראלית, לא יודע אם זה לשבח או לגנאי, היא מקום ראשון בעולם בתנובה שלה. אתה אומר, וואו, זה מדהים, כאילו, מבחינת ההתפתחות הטכנולוגית לא יודע איך לקרוא לזה, איך שהמדינה שלנו מתקדמת. מצד שני, אתה אומר, וואלה, אני מקווה שלא הורגים את הפרות בדרך, כאילו, בכמות הזאת של, לא יודע, 11,000 ליטר, אני זוכר את הכמויות כבר של הכמויות ליטרים שמוציאים מהם, שהיא הופכת להיות הפרה כבר איזה מכונת ייצור לחלב. בסוף זה בעל חיים, אתה צריך להתחשב בו. אבל בסדר, חלב לבד מותר, בשר לבד מותר. אבל אם תנסה לחשוב ולהיזכר למה שניהם ביחד אסורים, אז אולי אתה גם כשתיקח כל אחד לבד, תייחס אליו יותר בעדינות ויותר בזהירות, וכן הוא אומר על איסור טרפה, תראו את המשפט האחרון, וכשם שכיסוי אדם מקרב את הלא תרצח עד גבול החי, ואיסור בשר וחלב וכליים את הלא תגזול ולא תעשוק, כך מקרב הוא איסור הטרפה, את חובת הסעד וביקור חולים אל גבול החי. רחם לפחות על האומלל, אם ערל לבך מרחם על הבריא והחזק. הרי מה זה טריפה? טריפה זה בהמה שהולכת למות, כי היא חולה, כן? יש לה איזה בעיה, היא הולכת למות. אז אומר, אז מה בעצם אדם ירצה לעשות? כשהיא הולכת למות, אז הוא יקרב את ה... הוא יקרב את, ה... את המיטה שלה כדי לאכול אותה. באה התורה ואומרת, טרפה אסור לאכול. כלומר, לפחות תרחם, אתה לא מרחם על... על הבהמה שהיא בריאה וחזקה והכל. בסדר, כרגע איתרנו לך אותה. אבל איפה נרמוז לך שכל אכילת בעלי החיים היא בעצם לא זה? נאסור לך את הטרפה. כי מה הרעיון של טרפה? הטרפה זה בעל חיים מוחלש. זה בעל חיים, הרי מה זה סימני טרפה? זה כל מיני בעיות רפואיות שהוא לא יחזיק 12 חודש והוא עתיד למות. מה שהוא עתיד למות, אז אתה מבסוט שהוא עתיד למות. כי הנה, יש לי, אני אוכל לאכול אותו. אולי אפילו תנסה איכשהו לקרב את הפטירה שלו, אז אוסרים לך אותו. כדי לרמוז לך, תעדן את עצמך. דווקא במי שהכי אתה כאילו רוצה שהוא ימות ותאכל אותו, אותו יהיה לך אסור לאכול. תאכל את הרגיל, את הבעל חיים החזק, בסדר, הוא חזק, היה חי כך וכך שנים, בסדר, תשחוט אותו, ויש, הזכרנו, הלכות שחיטה, הוא אמר את זה במשפט אחד, הלכות שחיטה הן בנויות על זה שהמוות יהיה בצורה הכי רחמנית שיכולה להיות, כן, הכי מהירה והכי, במקום הכי, 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 שהכי פחות מרגישים את הדבר הזה, אם נגזר לשחוט, אז לפחות שזה יעשה בצורה הזאת. זאת אומרת, למעשה, כל מערכת המצוות שקשורה בצורה כזאת או אחרת לאכילת בעלי חיים, שימוש בעלי חיים וכדומה, היא כולה הולכת לקראת התיקון, כמו שאמרנו, הקוסמולוגי, התיקון המוסרי, של המוסר המוחלט, כמו שהוא קרא לזה במה שראינו שבוע שעבר, הוא קרא לזה המוסר המוחלט, זאת אומרת המוסר שכולל גם את הטבע, את בעלי החיים, והוא נוגע לכל העולם, הוא לא רק לעם ישראל, בסוף כל העולם הוא אוכל, חייב להתקיים, חייב לאכול כדי להתקיים, וכל זה נועד בסופו של דבר להחזיר אותנו לברית מילה, לאהבת החיים, לעידון הגשמיות של החיים, להגיע בסוף לתחיית המתים שבו כל העולם יהיה מזוכח, ואז הוא בעצם אומר רב קוק, כל המצוות הן מוליכות מהלאומיות הישראלית המצומצמת בתוכה לאנושיות, למוסר מוחלט ועד לעידון השלם הגמור, ולראות ככה כל מיני מצוות זה כמובן נותן לזה איזשהו אור אחר, כי אתה מבין כשאתה עושה את זה, שאתה בעצם עושה משהו בדרך למשהו הרבה יותר גדול. כן. טוב, אז ככה קצת קיצרנו את המאמר הזה כדי לסיים איתו, אנחנו כבר עוסקים בו 3 שבועות, נעבור שבוע הבא לדברים אחרים.